צייט של רופשיצר, רב נפתולה צבי ברב מנחם מנדל מרופשיץ. אבא שלו היה רב בלינסק, וגם סבא שלו רב ינקביויקל היה רב בלינסק, והוא היה רב מנחם רב נפתולה צבי מרופשיץ. הוא גם סבא, סבתא שלי ממשפחת בדנר, מפרד גרטנר, שהיה גרטנר וחתן אצל רב נפתולה ברבי יוסף גרטנר, ויוסף גרטנר היה חתן אצל ליפשיץ, רב זלמנצ'ה בריגלר, שהיה חתן של רבי חיים מלינס, הבן של הרופשיצר. גיצור, הוא סבא כמה פעמים נראה לי. אבל בכל אופן, הרופשיצר היה אחד מגדולי דורו, הוא נפטר ביהודה לפיור, תוף קוף פי זיין, קרוב ל-200 שנה, קרוב ל-200 שנה, לפני 192 שנים הוא נפטר. בוא נדבר קצת על קורות החיים שלו. אחד הדמויות המיוחדות בעולם החסידות, כתוב על המצבה שלו, יחיד בדורו בחוכמת אלוקים, יחיד בדורו בחוכמת אלוקים. כותבים שם, יותר מזה לא כתבנו כי הוא ציווה עלינו לא לכתוב, אבל את הדבר הזה הם כתבו עליו, יחיד בדורו בחוכמת אלוקים. היחיד בדורו בחוכמת אלוקים מדבר על הנהגה מאוד מיוחדת שהייתה לו, סוג של בדחון הדמלכה, מתוך בדיחות וכל מיני עקיצות ודברים מעניינים מאוד שהיה אומר, ואני רוצה לדבר על זה. אבל דבר ראשון, בוא נתחיל מינימום קורות חיים שלו, איפה הוא נולד, מה קרה. התאריך לידה שלו הוא מאוד מיוחד. הוא נולד, לפי דברי חיים מצאנז, שהיה תלמיד שלו, הוא נולד באותו יום, באותה שעה ובאותו רגע שהבעל שם טוב הקדוש נפטר לבית עולמו. הבעל שם טוב נפטר ביום א' או ביום ב' בשבועות, כן, בו' או בז' ניסן של שנת תקופח, ובאותו בשבוע תקופח בא לעולם הרב נפתולי מרופשיץ. הרב נפתולי מרופשיץ הוא נולד באותו זמן שהבעל שם טוב נפטר. יש כאלה שטוענים שזה לא היה בדיוק אותו יום, אלא באותו חג, אבל לא באותו יום, והדברי חיים מצאנז אומר שזה לא רק אותו יום, אלא באותו שעה ובאותו רגע. הוא היה בן של רב מנחם מנדל מלינסק. רב מנחם מנדל מלינסק היה גאון וחריף, אפילו בתור בחור צעיר הוא היה גאון ועילוי, גאון וחריף. כשאבא שלו, רב ינקב יוקל מלינסק, יוקל זה כינוי ליעקב, רב ינקב יוקל מלינסק היה הלך פעם לוועד ארבע הרוצס בירוסלב, אז הוא לקח איתו את הבן שלו רב מנחם מנדל, ושם הם פגשו את רב איציקל אמבורגר, רב יצחוק הורוויץ, כן, הלוי מהמבורג, שהוא היה גאון הגאונים, היה עילוי עצום ומיוחס גדול, היה נכד של מהר"ם תיקטין ונכד של כמעט כל גדולי עולם. רבי יצחק אמבורגר היה המיוחס הכי גדול באירופה באותו זמן. רבי יצחק אמבורגר היה באמת בן אדם מאוד מאוד מיוחד. יותר מזה, הוא היה מסנגד גדול, מתנגד גדול לבעל שם טוב. ופעם אחת התלמידים של הבעל שם טוב שאלו אותו, רבי יצחק אמבורגר כל כך מצייר אותך, למה אתה לא מחזיר לו קצת? אמר הבעל שם טוב, מה אני אעשה שהוא מגיע ממשפחה שכשהם בוכים לקדוש ברוך הוא שומע אותם? מה אני אעשה? הוא אמר, הוא מגיע ממשפחה, רבי יצחק אמבורגר מגיע הורוביץ, מגיע למשפחה שכשהוא בוכה לקדוש ברוך הוא, הם בוכים לקדוש ברוך הוא שומע אותם. הבעל שם טוב אמר פעם שיש שלוש משפחות שהן מיוחסות וטהורות בעם ישראל: משפחת שפירה, משפחת מרגוליאס ומשפחת הורוביץ. זה שלוש משפחות מיוחסות וטהורות. בכל אופן, אז הגיע רב מנחם מנדל רובין מלינסק, שהיה אז בחור צעיר, עם אבא שלו רבי ינקב יוקל רובין מלינסק, וניגשו לרב איציק למבורגר, שרב איציק יבחן את הבחור, את מנחם מנדל. הוא בוחן אותו, מאוד מאוד מתפעל ממנו, ומחליט שהוא רוצה אותו לחתן. לא חשבו יותר מדי, סגרו שידוך, חוזרים הביתה, ולגברת רובין יש מה לומר. היא אומרת, סליחה? מה זה שעושים שידוך בלי לשאול אותי? אני לא צריכה פה קלה, אני צריכה להיות השוויגר פה. איפה? אני לא... מה זה לא נותנים לי לראות זה? אני לא מוכנה. תראי, אם זה לא טוב, אין עניין להוריד את זה, בוא ננסה לחתונה ויש לך זכות וטו. אם את חושבת שהשידוך לא מתאים, אז תורידי את זה. טוב, היא נפגשת עם הבחורה, אומרת, בחורה צדיקה, טובה, הכל בסדר, אבל לא יפה, לא רוצה, בחורה לא יפה. אמר לה אבא רב מנחם מנדל, רבי ינקב יוקל, תראי, זה בעצם עניין של טעם של הבחור, זה שאת לא הולכת להתחתן איתה, הבן שלך הולכת להתחתן איתה. אם לא המראה הזה לא מפריע, אז מה הבעיה? הוא צריך לאהוב את זה, לא את. בוא נשאל אותו. קוראים לרב מנחם מנדל, נושא אישה לשם נוי, זה טוב, זה בסדר גמור. טוב, מגיעים לקראת החתונה, והרבי יצחק להמבורגר היה צריך להביא את הנדוניה שהוא הבטיח. הרי ככה היה מקובל באותו זמן שאבא של הקלה מביא נדן, מביא נדוניה. רבי יצחק אומר, אין לי. אין לי, אין לי מה לתת, אין לי. הבטחתי, נכון, אבל אין לי מה לתת. לא נעים, האמא מודיעה, מבטלים את השידוך. אבא אומר, בוא נשאל את הבחור. שאני את הבחור, אומר, מה? שאני אהיה נושא אישה לשם ממון? מה פתאום? בחורה טובה, הכל טוב, אין שום בעיה, אני מתחתן. טוב, עשו את החתונה. יום אחרי החתונה מגיע רבי יצחק להמבורגר עם סכום כפול ממה שהוא הבטיח ונותן לחתן. הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, תראה, אני חשבתי, אולי אתה רוצה להתחתן כי אנחנו מוכסים, כי יש פה כסף. ראיתי שזה לא לשם נוי, לא לשם ממון, אלא באמת לשם שמיים. אם ככה, באמת מגיע לך הכסף. הוא נתן לו את זה. למה הוא נתן לו אז ברכה שיהיה לו בן שיהיה צדיק גדול. והבן הזה היה רב נפתולי צבי. דרך אגב, הוא נקרא נפתולי, למה? על שם יהודי צדיק שקראו לו רב נפתולי, שלמד חברוסה עם מהרם תקטין, סבא של רבי יצחק להמבורגר, ואחרי שרב נפתולי הזה נפטר, הוא עדיין היה חוזר ומגיע אחרי פטירתו למהרם תקטין ללמוד את החברוסה. אז השם הצדיק הזה קראו לרופשיצר נפתולי צבי. טוב, יש סיפור מעניין על אבא של רבי ינקב יויקל. סיפור שכנראה הוא לא נכון, אבל בכל זאת סיפור יפה. הסיפור הולך שאבא של רבי ינקב יויקל הזה היה חיית פשוט, קראו לו שלום החיית, שולם שניידר, כן, ביידיש שלום החיית. וכשהגיעו לדבר את השידוך הזה של רבי מנחם מנדל מלינסק עם רבי יצחק להמבורגר, שיהיה חתן של רבי יצחק להמבורגר, אז הוא אמר, רגע, אני פוחד, אולי הסבים לא יסכימו, זאת אומרת, כי הוא היה מיוחס גדול ונכד של גדולי עולם, מי אומר שהם יסכימו לשידוך כזה, שהצד השני, הרובין, מלינסק, הם לא חשובים. האבא אמנם רב, רבי ינקב יויקל, אבל הוא לא רוצה הצעה של שושלת רבנים, אבא שלו חיית פשוט, שלום החיית. אז החליטו שישאלו את כל הסבים, אז שלחו מכתב באמת את כל הסבים, האם הם מסכימים לשידוך. ומה שקרה, שכולם שלחו באמת הסכמה, וגם הסבא, שלום החייב, שלח הסכמה. עכשיו, במכתב כתב רב יויקל, הבן, לאבא שלו, רב שולם, שלום החייב, הוא כתב לו שם, זה בו, מה דעתך, לשידוך, אם לעשות אותו או לא, וכו' וכו', ואז הוא מסיים, לאבא שלו קראו רב שלום, שלום החייב, אז הוא כתב, ואתה שלום ובתך שלום, וכל אשר לך שלום. נכון, זה ברכה שכתובה בפסוק, כן? וזה ברכה שאתה שלום, ביתך שלום, כל אשר לך שלום, שיהיה הכל בשלום. ואמרתם כל לחי, ואמרת אתה שלום. ואז הוא מסיים, המברך, זה חתימה, רבי ינקב יויקל. יעקב יויקל, כאילו הוא חותם איזה סוג של ברכה, של משחק, של לשון עובר ללשון, של ואתה שלום ואיתך שלום, כשלאבא שלו גם קוראים שלום. אבא שלו אומרים שהוא היה כזה עם הארץ, שהוא שלח חזרה מכתב, הוא כתב, אני מסכים לשידוך, הכל בסדר, ואתה יויקל, וביתך יויקל, וכל אשר לך יויקל. המברך בלב ונפש, חתימה. הוא חשב ששלום זה רק השם, אז ואתה יויקל, וביתך יויקל, וכל אשר לך יויקל. בקיצור, אז ככה הוא ענה. אבל הסיפור הזה הוא סיפור חמוד, אבל הוא כנראה לא נכון, בגלל שאנחנו יודעים איפה קבור, זאת אומרת לא, אנחנו יודעים, ראיתי בספרים שהם כותבים שידוע איפה אבא שלו נפטר, איפה אבא שלו נגבר, ובכלל לא קראו לו שלום, קראו לו רב צבי הירש, והמצבה שלו קיימת במקום שנקרא פליגרד או משהו כזה, ושם יש את זה וכתוב הרבה תארים עליו בתור תלמיד חכם גדול. אז כנראה שזה לא, הוא לא היה רב יעקב יויקל רובין, לא היה בן של שלום החיית, אלא בן של רב צבי הירש רובין, שהיה בעצמו רב גדול. אז כנראה שהסיפור לא נכון, אבל זה סיפור. בכל אופן, מה שקרה, זה מעניין שהרופשיצר עצמו, הרב נפתולי צבי מרופשיץ, החליף את שם המשפחה מרובין להורוביץ. קראו לו, והשם המשפחה שלו הוא הורוביץ ולא רובין. אז שאלו אותו פעם למה, אז הוא ענה שרובין, מה זה רובין? אבן טובה, אבן אודם. אבן אודם נקראת בלועזית, ביידיש נקראת רובין. אז הוא אמר, ויש, איך אומרים עבודה? עבודה זה הורבן, הורבן, הורבניה, הורבן זה לעבוד, להתאמץ, להתעמל, להתייגע, נקרא הורבן. אז הוא אמר שלא נולדים רובין, אדם צריך שיהיה לו הורוביץ. מברטיש גיבורן כן רובין, מדף אובן הורבן, מדף אובן הורוביץ. זאת אומרת, אתה לא נולד בתור אבן טובה, אבן יקרה, אבן אודם, כאילו אבן יקרה. אתה צריך לעבוד ולהשקיע בחיים. ייחס זה נחמד, אבל צריך אבוידה. אז לכן הוא החליק את השם מרובין להורוביץ. במקרה, השם הורוביץ מגיע על שם עיר מסוימת שהייתה נקראת הורוביץ. זה לא, זה לא על שם הורבן, אבל הוא רימז בו את הנקודה הזאת של לא אור רובין אלא אורוביץ. דרך אגב, הוא עצמו התייחס הרבה לעניין של ייחוס שלו, כי הוא היה מיוחס מאוד גדול. הוא היה גם תלמיד של סבא שלו, רבי יצחק למבורגר, ולמד שם חברוסה עם הנסיבס, רבי ינקב לובובוים, הנסיבס המשפט, חבס דאס, שהיה חברוסה שלו. וישועס ינקב, גם כן למד איתו שמה, שסיינקב אמר לו פעם, מה אתה עושה אצל החסידים? אתה כזה למדן. הוא אמר, מה אתה עושה אצל החסידים? למה אתה הולך לחסידות? אבל היה לו קשר לחסידות, וכשהוא היה ילד בן 13, ופעם הראשונה שהוא ניח תפילין, אז הוא הלך למגיד מזלוטשוב, והמגיד מזלוטשוב הניח לו את התפילין, והוא אמר, הרגשתי אז שהוא קושר אותי. והיה בגיל 16, הרבית מרצי אויבי, הוא קושר אותי למעלה, כאילו, בנוחס תפילין, המגיד מזלוטשוב הניח לו תפילין. היה גם כן, כשהוא היה בן 16, הוא הגיע פעם ראשונה לרבר המלך, לנועם אלי מלך, והוא הגיע, והנועם המלך לא רצה לקבל אותו. הוא אמר לו, אתה מיוחס, לך מפה, אין לי מה לעשות עם מיוחסים. כאילו, המיוחסים מגיעים אף למעלה, הם לא מוכנים לעבוד, לא מוכנים להשקיע, אתה מיוחס, לך מפה. הוא לא ויתר, הוא התעקש, פשוט נכנס שם, נשכב על הרצפה ובכה, ואמר, ווס בנכשיל לי כשבמנטרטן זזין, מה אני השם שאני בן של אבא שלי? לא בחרתי בזה. למה אני לא אזכה עכשיו ללמוד פה בגלל שאני מיוחס? למה מגיע לי עונש על זה? קיצור, למה יישא? הוא עצמו, הרופשיצר, בהמשך החיים שלו, אמר פעם שייחוס, אמר, ייחוס, זה, אמר, זה ההפך. זה דבר שאמור לגרום לבן אדם רק הנחות, רק רחץ. אומר, למה? קם בן אדם, קם בבוקר, הולך להתפלל, הולך ללמוד, לומד, עושה חסד, הכל. הוא יכול להרגיש טוב עם עצמו. הוא אומר, אבל אם אתה צאצא של גדולי העולם, אתה מסתכל ואומר, היי, מה עשיתי בכלל? איפה אני מתקרב לסבא שלי? הוא אומר, אז ייחוס שווה בשביל קרחץ. ייחוס שווה בשביל להיענח על המצב שלך שהוא לא טוב. אבל כן, בואו נגיד, זה די שכיח שבאמת אנשים רואים בייחוס שלהם איזה תירוץ לא להתאמץ ולא להשקיע ולהיות בטוחים שהכל בסדר. אבל כשהיה דווקא, יש גרסה שכשהוא היה אצל הרבר המלך, אצל הנועם אלי מלך, הרבר המלך אמר לו, מי אתה? הוא אמר לו, נפתלי צבי, הבן של רב מנחם מנדל מינסק. אתה בן של הרוצח? למה הוא קרא לו הרוצח? כי רק שהרב אלמלך ורב זושה, שתי האחים, הלכו ועשו את הגלות שלהם, אז הם כבר אחזו בסיום הגלות, ואז הם עצרו בלינסק. וכשהם עצרו בלינסק, אז הרמנדל מלינסק מאוד קיבל אותם, והכניס אותם הביתה, ומאוד קיבל אותם. שאלו אותם, מה אתה רוצה? למה אתה מכבד אותנו? הם היו לבושים כעניים, ארכה פארכה. הוא אמר, אני קלטתי אתכם. טוב מאוד שאתם עושים גלות. הלוואי שאני היה לי גם את הכוח לעשות גלות הזאת, כי מה שמשיגים בגלות אי אפשר להשיג בדרך אחרת. הוא אומר, והוא כל כך חיזק אותנו אז להמשיך את הגלות, שלמרות שכבר חשבנו לסיים, המשכנו את הגלות עוד שנה. אז בגללו הרגנו את עצמנו שנה שלמה. אז הוא, אתה הבן של הרוצח. יש גרסה שונה קצת לסיפור, שהוא אמר, ובאותה שנה זכיתי להרוג את היצר הרע שלי. אז אתה הבן של הרוצח שרצח לי את היצר הרע. אבל זה באמת שתי גרסאות לסיפור, אבל זה בגדול מה שכך מספרים שהוא אמר לו. יש, שבתור בחור צעיר הוא היה גם עילוי גדול, וגם למדן גדול מאוד, והוא היה לומד בהתמדה עצומה, הוא מאוד מאוד אהב ללמוד, הרופשיצר אהב מאוד ללמוד את מותחה. הוא נמצא בסוף הגמרא, יש את המותחה, לפני שהיה שולחן ערוך, הוא היה ספר הפסיקה של עם ישראל. כולם היו הלכה, מסתכלים במותחה. אבל, ולכן יש גם הגאות של הרמו, על המותחה, בגלל שזה ספר הלכה היה בזמנו. עד שהגיע שולחן ערוך ותפס את המקום. אבל, ואז גם הרמו עשה הגאות חדשות על זה, אבל מותחה היה ספר הלכה בעוד. הרופשיצר כבר היה אחרי הרמו, אבל הוא למד המון המון מותחה, והוא היה לומד את זה בקול נעים, שר את זה, והיה מאוד בהתאמצות, ועד שפעם אחת הוא כל כך הצטרד מרוב לימוד מותחה, עד שהוא פשוט כבר לא יכול לדבר. והוא סיפר שאז הוא זכה שהתגלה אליו המורדכי. המותחה שהוא נהרג על קידוש השם והיה מגדולי צדיקי עולם, הוא זכה שהוא התגלה אליו. יש למייזר קוז'ניצר מגיד אמר פעם שהיחיד בעולם שמבין את הספר נועם אלימלך זה הרופשיצר. הוא אומר, למה? כי רב אלימלך התגלה אליו אחרי פטירתו ולימד אותו את כל הספר. אומר, ובכלל הוא זוכה שיהיה לו גילוי אליהו בכל עת. מתי שהוא בוחר יש לו גילוי אליהו. יש דווקא החיים שלו לא היו כל כך קלים, אני לא חושב שצריך להיכנס לזה יותר מדי, אבל הוא התחתן פעם אחת, ואז הוא התגרש, וזה היה גירושים לא כל כך מכובדים, כמו שקורה הרבה פעמים שבגירושים אנשים יוצאים לא כל כך טוב, וזה היה לא נעים, ואז הוא הגיע לחויזה, והחויזה אמר לו, מה, אין לך ברירה, אתה חייב להתגרש, ויהיה בסדר. ואז הוא היה כמה שנים לבד, והוא לא הצליח למצוא מישהי להתחתן איתה, והיה לו מאוד קשה. אז הוא הגיע לחויזה, והחויזה לא נתן לו להיכנס, עד שהוא פשוט קפץ ממדרך החלום. ואמר לחויזה, הבטחת לי, אני אתגרש, ואין ברירה, ויהיה טוב, ואני כבר כמה שנים ככה, ואני לא מצליח. זה, ואז הוא אמר לו, אל תדאג, היום זה יסתדר. ובאותו יום הגיע שם איזה גביר, נראה לי מזלצ'וב, מהעיר זלצ'וב, ואחרי זה הציע לו, אתה רוצה, אחרי זה מלובלין, הרב מלובלין הציע לו, אתה רוצה אותו, וככה הוא התחתן באותו יום. אבל גם אחרי שהוא התחתן פעם שנייה, גם אז לא היה קל. ויום אחד השידור שלו רצה, הגביר הוא רצה להתפטר ממנו, כי הוא טען שהוא עושה בדיחות, והוא מסתובב ועושה בדחנות בחתונות, וזה לא מכובד, ומה, בשביל זה לקחתי אותו. הוא רצה גם להתפטר ממנו, אז הוא ניסה זה, ולא הצליח להפריד ביניהם, אז הוא הביא את אבא שלו, רב מנדל מילינסק, שהוא יפריד ביניהם. ואבא שלו הגיע ואמר, בוא נראה מה הוא עושה. והם ראו אותו עומד בחתונה ומתבדח ועושה בדחנות וזורק בדיחות וכולם צוחקים, וזה מאוד מבייש, כזה אברך תמיד חכם, זה מה שאתה מוצא לעשות, להיות ליצן קרקס השכונה, כאילו ליצן העיירה שמעומך והולך ועושה צחוק עם הבדחנות הזאת. ואז מנדל מילינסק אמר, לא, אני לא הולך להגיד לו כלום, אומר, כי הוא אמר את הבדיחות שלו לפי סדר א' ב', עד אות יוד עוד החזקתי איתו מעמד, מה הוא מתכוון בעולמות העליונים. מי אות יוד כבר לא הבנתי אפילו מה הוא אומר. וזה דרך אגב נקודה שהייתה מאוד מאוד שכיחה אצלו. הוא היה מאוד חריף, אבל היה לו עבודה רצינית מאוד של התבדחות ובדיחות וסיפורים וצחוקים שהיו מתוכננים לגמרי, עם כל פרט וכל מילה, לעורר אנשים לתשובה ולעשות תיקונים בעולמות העליונים. זו עבודה לא פשוטה, ולא כל אחד יכול לעשות אותה, וזו עבודה מאוד מאוד עמוקה. אבל בזוהר הקדוש כתוב שדוד המלך הוא בדחון עד המלכה, הוא הבדחן של המלך. ויש פה עבודה של להמשיך. אנחנו יודעים הרי, חסידות מלמדת אותנו שהאלוקות לא אמורה להיות בבית כנסת, או אנחנו אמורים להכניס את האלוקות לכל חלקי החיים, לחיות עם הקדוש ברוך הוא ולחיות עם אלוקות. טוב, לחיות עם אלוקות ברמה פשוטה, לדעת שכשאני עוסק עכשיו במסחר, אני בעצם עוסק בדברים שהם אלוקות, זה קל יותר. לקחת את המושב ליצים לא ישב, שזה הדרגה השלישית מאשרי שלו לא הלך, לא עמד ולא ישב, כן? לא הלך בדרך רשעים, לא הלך בעצת חטאים, ודרך רשעים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. עצת חטאים דרך רשעים, עצת רשעים דרך חטאים, ומושב ליצים. זאת אומרת, מושב ליצים זה השלישי, זה הגרוע מכולם. זה מבואר שזה כנגד העולם מחולק ל-6,000 שנה, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות תורה ו-2,000 שנות ימות המשיח. הסוד של ימות המשיח, שזה דוד המלך, שזה המשיח שהוא בן דוד, זה הבדחון הדמלכה, זה הכוח של היצנות, שזה לקחת את הדבר ששייך לפלישתים, כן, פלישתים, שהם הכוח הליצנות, זה הכוח שלהם, ומשם להגיע לתיקון, ומשם להגיע לקדושה. זה הכוח של הרוב שיצר היה את הכוח הזה. יש ביטוי מעניין מאוד, הקומרנר, שהוא היה תלמיד שלו, התלמיד שלו ושל האפטרוב, הוא היה תלמיד שלו, הוא כותב בספר זוהר חי על פרשת ויחי, הוא אומר, וכן ראיתי למורי ורבי, רבינו הקדוש מוירינו ורבינו הרב נפתולי, היה יוצא שלו גם עכשיו, כן? מוירינו ורבינו הרב נפתולי, שבכל דבריו היו ייחודים שכליות נפלאות, עד שהייתי מרעיד עליהם. הוא אומר שהוא היה מדבר, כל דבר שהוא היה מדבר, סתם דיבורים, הכל היה ייחודים, הכל היה שכליות נפלאות. דברים מאוד 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 חכמים. אומר, כשהייתי קולט מה הוא אומר, הייתי רועד. הוא אומר, פעם אחת עמדתי מאחוריו ולא ראה אותי, והיה יושב בערב שבת קודש, ביום שישי לפני שהוא הולך למקווה, למרחץ למקווה, והיה מדבר עם אשתו. ואני שאני מדבר עם אשתו בסיפורים, כל מיני פטפט. והבנתי, הוא אומר, באתי מאחוריו, הוא לא שם לב שאני שם, והבנתי שהוא מרמז את כל הכוונות של רחיצת מים חמים, ואת כל הכוונות המקווה, ואת כל השישים שלהובים דאישה של הקליפות שמנסים להידבק, ואיך שמגיע הניצוץ הקדוש ומוריד אותם, ודברים מאוד מאוד עמוקים. והאריזה כותב על זה דרושים שלמים לבאר את העניין הזה, וזה זוהר הקדוש בעריכות, וכוונות ממש, הדברים מאוד מרוקים. והוא מדבר, מספר סיפורים, פה שם בדיחות, והוא אומר, תוך כדי הוא פשוט מסכם את כל הסיפור הזה, את כל העבודה הפנימית של, של, של ערב שבת, רחיצה וקציצת ציפורנה, הכל. הוא אומר, והייתי מרעיד, הוא אומר, הקומר אומר שהוא הריגן הגאונים בקבלה, הוא אומר, הייתי מרעיד, איך יהיה זה בכוח אנושי? איך יכול להיות שלאדם יש כזה כוח להלביש עניינים כאלה בסיפורי מעשיות ודיבורים? כל יש סיפורים, כן, הלך, לקח, תקוגל, זה ממש שטויות כאילו הוא מדבר, ותוך כדי הוא מרמז את כל הסודות האלה. הוא אומר, והרגיש, פתאום הוא הרגיש, אומר, רופשיץ הרגיש שאני, הקומרנר, נמצא מאחוריו, והחזיר ראשו אליי ושתק. פתאום השתתק. הוא אומר, שהוא קלט שמבינים אותו, הוא השתתק. אבל הוא ישב ככה, הוא אומר, יושב, הוא מגיע מאחוריו, הוא אומר, אתה משם פטפט עם אשתו, ככה, מספר לסיפורי סבתא, ותוך כדי הוא מסכם את כל הפרשה, את כל הסיפורים, את כל הדברים הכי הכי עמוקים בקבלה, כל, תוך כדי, בזה הוא מונח. דברים מדהימים ממש. והוא היה קיצור, והוא אומר, מימי, מעיד עליו, אמרנו שהיה תלמיד שלו, מימי לא שמעתי ממנו שיהיה מדבר, איזה דיבור שיהיה נוטה לצער שום בר ישראל. הוא אומר, הוא היה עושה המון המון בדיחות, והמון צחוקים, והמון דברים, סיפורים, ומאוד מאוד קל כשאומרים בדיחות לרדת על מישהו. ואז מאוד מאוד מצחיק, אנחנו יודעים, רואים את זה. הוא אומר, מעולם, מעולם, מעולם לא שמעתי ממנו שיהיה מדבר איזה דיבור שיהיה נוטה לצער של שום בר ישראל. אפילו בכיוון, כלום. נקי לגמרי. כי המטרה לא הייתה לעשות צחוק, המטרה לא הייתה לבדר. זה היה בדחון את המלכה, זה דבר מאוד מאוד עמוק. יש ביטוי של הרופשיצר עצמו, אומר, כתוב בפסוק, אומרים את זה בזה, כל שיח תדשה ותושיע, אומרים את זה בפיוטים, כל שיח תדשה ותושיע. אומר, כל שיח, כל דיבור של בן אדם צריך להיות תדשה ותושיע, שיצמיח דשא ויביא ישועות. והאדם יכול לעשות בדיבור שלו, שהוא יגיע לכל שיח תדשה ותושיע, כל מילה שהוא אומר. אפילו איזה סתם בדיחה או סתם אמירה, גם היא תהיה קדושה, גם היא תהיה מכוונת, גם היא תהיה ייחודית. יש סיפור, מופתים עליו גם יש, אבל הוא מאוד, הוא היה מאוד מאוד חריף ומאוד מאוד אמיתי. וגם לא סבל טיפשים, נורא ראיום. אצלו הטיפשות הייתה העבירה הכי חמורה שיש בעולם. ממש, נורא ראיום היה אצל טיפשות. סתם, יש סיפור של מופת שהיה איתו, שפעם אחת היה מישהו חולה, והוא לא אהב שבאים אליו מופתים ודברים כאלה. אז מישהו משותק, והוא רצה ישועה, אז הוא פשוט נשכב על הגשר ליד ירוסלב, כשהיה צריך לעבור שם הרופשיצר. הרופשיצר מגיע, והוא שוכב על הגשר, לא נותן לעבור. אז הרופשיצר בא עם המקל, הוא אומר לנו, קום, לך, מה? אז הוא קם והלך. כל העיר רעשה על המויפס, הרופשיצר אמר לו לקום וללכת, האדם משותק קם והלך, והרופשיצר מרוב בושה לא יצא מהבית שלוש ימים, פשוט התבייש יצר. אבל היה לו כוח מדהים, גם בתור ילד יש לו תמיד דברים חריפים. אגב, הוא היה חותם על מכתבים אוהב ישראל, חלק מהמכתבים, הרבה מהמכתבים שלו יש חתימה אוהב ישראל, נכתב עצמי, כי היה לו אהבת ישראל אדירה 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 אדירה, למרות שהוא ידע להגיד ביקורת חריפה ומדויקת מאוד, אבל היה לו אהבת ישראל נדירה. הוא אמר שבתור ילד הוא כבר שם לב שכשיש את הפסוקים, היו לומדים בחיידר את ה... איך כותבים הרי שם השם בסידורים? יוד יוד. איך אומרים יוד ביידיש? בעברה החסידית? ייד. איך אומרים יהודי ביידיש? גם ייד. אז יש תא יידן, צבא יידן, יש תא יידן, שתי יהודים, שתי יהודים, שתי יהודים, אז אומרים את זה שם השם. אז הוא אומר שהוא הגיע פעם לסוף הפסוק, וגם שם היה כאלה שתי יהודים אחד אחרי השני, הסמל של סוף פסוק, זה שתי נקודות. אז הוא אומר גם שם שם השם. אז הוא אומר, אז אמר לו המלמד בחיידר, לא, אם יש שתי יהודים אחד ליד השני, אז זה שם השם. אבל אם יש שתי יהודים אחד מעל השני, אז זה לא שם השם, אז זה סוף פסוק. זה משחק מילים ביידיש, ייד ייד, כן? אבל היה לו אהבת ישראל מאוד מאוד גדולה. יש ביטוי כזה שהוא אמר פעם על עצמו, הוא אמר שכשהוא אומר את הוידוי ביום כיפור, אז הוא אומר, יעצנו רע. ואז הוא חושב לעצמו, מעולם לא יעצתי רע ליהודי. הוא אומר, עשיתי תמיד את כל מה שיכולתי בשביל לתת ליהודי רק עצות טובות. הוא אומר, מיד אחר כך אני באמת אומר, כזבנו. זה צריך לקחת את זה בפרופורציה, את הוורצים החריפים האלה. זה, יש כזה דבר שנקרא, הרופשיץ המייס, הרופשיץ השפרח. הסגנון הרופשיץ הוא מאוד מאוד מעניין. אז אחד הוורד שאומר, איך אני יכול להגיד יעצנו רע? מיד אחר כך, אני אומר, כזבנו, זה שקר. לא, לא. טוב, זה באמת וורד חריף. אבל הוא היה מאוד מאוד, תמיד מדבר בשבח החריפות. אוי, הנער, הנער היה אצלו, נער ביידיש זה טיפש. טיפש היה אצלו המילה הכי גרועה שיש. הדבר הכי גרוע שיש בעולם. הטיפש, הוא דגרס את העבירה, זה הנער. העבירה הכי גדולה שיש, מכל העבירות בעולם, זה להיות טיפש. עדיף להיות עם חכם רשע מאשר טיפש צדיק. כי טיפש אין לו תקנה, אצלו ממש אש לאהבה. אבל לא תאהב פעם, כתוב תמים תהיה עם השם לקחה, אז טוב להיות תמים. נו, אתה יודע כמה חכם צריך להיות בשביל להיות תמים? לא קל בכלל להיות תמים. להיות תמים צריך הרבה הרבה חוכמה. יש גם דיבור כזה מרב נוסן, מברסלב, גם כן דומה, שצריך הרבה הרבה חוכמה להיות תמים. היה פעם שדיברו איתו על איזה צדיק, שהוא היה מאוד מאוד תמים, והצדיק הזה, זה, ואיזה זכויות יש לו, ואיזה עבודת השם. אבל נער, הנער, בית הנער, טיפש, טיפש, נשאר טיפש. יכול להיות שהוא צדיק גדול, אבל הוא טיפש. קיצור, אז, 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 אז הוא כזה אמר, גם אם אני אראה שלוקחים טיפש לגן עדן, עם 13 קרקרות של נערי הפרסמון ושל כל הפסמים הכי טובים בעולם, אני אעמוד ויצעק, אבל טיפש נשאר טיפש. אין שלא מתפעלים מזה. טיפשות זה טיפשות, וטיפשות צריך להוקיע. גם אם זה טיפשות שמביאה לצדקות, אין לה מקום. זה אחד הדברים המאוד חריפים אצלו. זה גם כן, הוא, מאוד, הוא ממש לא סבל טיפשות. פעם אחת, הצדיק מירוז'ין, רבי ישראל מירוז'ין, אמר על הרופשיצר, שידעתי שהוא חכם, אבל כזה חכם לא ידעתי. עד כדי כך לא שיערתי. קיצור, אז היה שם מישהו, משפט כזה צריך גם לדעת אם להגיד לבן אדם או לא, ואם כן אז באיזה צורה. היה שם מישהו שלא היה חכם גדול, ולא טיפש קטן, אז הוא שמע שהריז'נר ככה אומר, אז הוא רץ לרופשיצר, ואמר לרופשיצר, שהריז'נר אמר עליך שהוא לא חשב שאתה כזה חכם. עכשיו הוא רואה שאתה כזה... בקיצור, זה כאילו, זה טיפשות נוזלת, מה שנקרא, כן? הרופשיצר לא התאפק, והרופשיצר אומר לו, תשמע, שאתה כזה טיפש ידעתי, שאתה טיפש ידעתי, אבל כזה טיפש לא שיערתי לעצמי. זה באמת הביקורת, עוד פעם, מתוך אהבת ישראל גדולה, אבל היה לו ביקורת מאוד מאוד חריפה על הנושא של טיפשות וחוכמה. היה אצל דבר, היה גם כל מיני קטעים מעניינים. היה פעם איזה מישהו שהיה הצגות של שקר, הוא גם מאוד מאוד לא סבל. היה פעם מישהו שעצם וחוגג מאוד את הצדקות שלו. מה עשה הרופשיצר? יום אחד ישב עם עוד אברך שם בבית כנסת, והוא יושב, ואז הגיעו ילדים והשתברו שם, אז רופשיצר קם ואומר לילדים, אל תפריעו לו, אתם לא רואים את הצדיק הזה? הוא צם כל שני וחמישי, אל תפריעו לו. והוא כזה קופץ, מה פתאום, משבת לשבת אני צם. קלטנו אותך, זה בסדר, כן. לא, זה הענבה הגדולה, כן. אבל היה חוכמה כזאת איך לתפוס דברים כאלה. הייתה פעם אחת, שגם כן זה אמרה חריפה שצריך להעמיק בה, שהגיע אליו מישהו שהוא עובד השם גדול. אז הוא שאל אותו, על מה אתה עובד? אמר, אני עובד על ביטול היש. כאילו לבטל, להרגיש שאני אפס, לבטל את עצמי, לא להרגיש שאני משהו. אבל הרופשיצר, על זה אתה עובד? אני כל החיים שלי עובד להרגיש שאני משהו. זאת אומרת, בשביל לעבוד על ביטול היש, אתה צריך להיות בעל גאווה גדול. להרגיש שאתה יש, יש לך מציאות, ואתה שווה, ואז להתחיל לעבוד על השפלות. אני, הלוואי שאני אהיה משהו בכלל. מה אני בכלל? מי אני בכלל? כל החיים שלי אני עובד להרגיש שאני משהו. אז לא לעבוד על ביטול היש. אבל יש כל מיני דברים מאוד מעניינים. נתן אחד שהוא ראה את איזה אדם אחד מסתובב בעיר, הוא רואה איזה בנם של קדושים, כאילו בן של צדיקים וזה, וחיוך כזה מתנסה. אז הרופשיצר שואל אותו, מה קרה, מה זה? הוא אמר, לא, אני לא רוצה להגיד, מה, נו, תספר לי. הוא אומר, זכיתי לראות את אליהו הנביא. זכית לראות את אליהו הנביא? איך הוא היה נראה? היה לו כובע כזה מקומט? הוא אומר, כן, כן. הוא אומר לו, והחליפה שלו הייתה מרופטת ושחורה וזה, הוא אומר לו, כן, והפנים שלו מפוחמות, כן, וזה, והוא הלך עם סולם, הוא אומר, כן, והוא אמר לך, כשהוא פגש לך, הוא אמר לך, שולם עליכם, הוא אומר, כן, 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 מה, הרב גם ראה אותו, הוא אומר, לא, זה היה מנקה הרובות של העיירה. קיצור, היה לו המון הגדרות חריפות כאלה של זה, היה פעם אחת שהוא היה ריקודים, היה זה רבי הירש משורס, כן? רבי הירש משורס שהיה מגדולי עולם שרקד, והיה שם עוד אחד שגם רקד. האנשים האלה שנכנסים לריקוד, אז אמר, הוא רצה להסתכל, הוא אמר, תראו, רבי הירש משורס בריקודים שלו באמת מתקן את כל העולמות. אמר, אבל זה באמת חבל על הנעליים. רוקד, וחבל על הנעליים שלו, בריקוד שלו לא עושה כלום, לא שמחה, לא, שום דבר, סתם חבל, הורס נעליים. יצור, יש, היה פעם אחת הגיע לו איזה טיפש, ואמר לו שהוא שם לב ש... שהרבא מקצץ את הציפורניים אחרי המקווה בערב שבת. אז מה העניין באמת לקצץ את הציפורניים אחרי המקווה? אוהו, ככה שואלים וזה מה שהוא רוצה לדעת. אמר לו, תשמע, זה סוד גדול, אני לא יכול לגלות לך בלי שתצום שלושה ימים. טוב, צם שלושה ימים, עכשיו תלך למקווה, תעשה 1,000 תפילות. טוב, הלך למקווה, עשה 1,000 תפילות. מגיע אחר כך, אמר לרוב שצרם, בוא אני אגלה לך בסוד, כי אחרי המקווה שנמצאים במים החמים, אז הציפורניים רכות יותר, יותר קל לקצוץ אותם. אתה חושב שהוא הבין מה רוצים שעושים ממנו צחוק? ממש לא. הוא חשב שבטח יש פה סודות של ריכוך הציפורניים. בקיצור, היה פעם אחת שהוא ראה מישהו עומד ודופק בתפילה, ככה על חץ וכל הכוח. הוא אומר לו, אין לך מה לדפוק, בעל הבית בן כבר לא נמצא. צריך לא רק לדפוק, צריך שגם בעל הבית יהיה בפנים כשדופקים, בשביל לקרוא לו. יש גם סיפורים, כל מיני סיפורים מעניינים שגם צריכים הבנה, לא הכל אנחנו מבינים לגמרי, אבל יש למשל סיפור שמספרים שהדרשה שלו כשהגיע לרופשיץ להיות שם רב, אמרו לו שיגיד דרשה. אז עוד פעם זה היה משהו מאוד מסודר לפי החוקים שעכשיו אומרים דרשה. אז הוא נעמד, אמר ככה, תראו, רב צריך להגיד בדרשה שלו יש שלוש תנאים, זה צריך להיות אמת, זה צריך להיות קצר, זה צריך להיות קשור לפרשה. זה מה שמקובל, נכון? אמת, קצר, קשור לפרשה. אבל בואו אני אגיד לכם משהו שהוא אמת אמיתי, הוא קצר, הוא קשור לפרשה. אין לי מושג מה פרשת השבוע, והוא ירד. גם אמת, גם קצר, וגם קשור לפרשת השבוע. אם לא רוצה לכם עם נחם רב כזה, אתם יכולים לפטר אותי. אבל זה מזון שהוא אמר. יאללה, טוב, זה... האמת היא, יש... אם אנחנו רוצים קצת לדבר על העניין של עבודת השם שלו, זה הסיפור היה אצל הרב מלובלין. שהיה אצל אחוי זה מלובלין, בתור תלמיד, והיה שם, יום אחד הגיע אדם, שהוא היה אני, והוא הצליח למצוא איזושהי קרבת משפחה לרב מלובלין. אז הוא נכנס לרב מלובלין, רבי קביץ חוק הורוביץ, כן, הוא גם הורוביץ, גם קרבת משפחה די רחוקה, אבל יש קרבת משפחה ביניהם, והוא ניגש אליו והוא אמר שהוא קרוב משפחה של הרב. אותו אני. הרב אומר לו, איך אני קרוב משפחה שלך? אז הוא מתחיל שסבתא שלי וסבתא שלך תלו כביסה תחת אותה שמש, וגם דברים רחוקים מאוד. אז הרב שיצר אמר לו, צי בית, רחוק מדי. לא הרב שיצר, סליחה, הרב מלובלין אמר לו, אני צי בית, רחוק מדי. נתן לו כמו שנותן לכולם, אבל לא כמו משפחה. הוא יצא, שבור כולו, פוגש את הרב שיצר בחוץ. הרב שיצר שואל אותו, מה קרה? הוא אומר לו, תשמע, הגעתי לרב, מצאתי את קרבת משפחה רחוקה, אבל זה מדי רחוק. אין בעיה. הרב עוד מעט הולך להתפלל, אתה עומד לידו. כשאתה שומע אותו אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אתה אומר לו צי בית, רחוק מדי. ככה עוד נגמר את התפילה, החוזה מלובלין מחפש אותו אני ונותן לו נתינה טובה וריקה, הכל בסדר. הרב מבריסק העיר פעם על הסיפור הזה, כשהוא שמע אותו, הוא אמר שזה לא פסושטל, זה לא הוכחה. הוא אומר למה? כי קרבת משפחה של אבא ונכד, צאצאים, זה דבר שלא נפסק לעולם. קרבת משפחה שהוא בא איתו נקרוב משפחה, זה לא היה סבא ונכד, זה היה קרבת משפחה רחוקה מהצדדים, כאילו בן דוד של בן דוד של בן דוד, כן? אבל אבא ונכד וסבא והדורות האלה, זה תמיד נחשב קרבת משפחה. ככה הרב מבריסק קרתה איתו. אחד הסיפורים היה לו הרבה פעמים, הוא אמר כאלה בדיחות. פעם אחת אמר לו הרב מלובלין, אני רוצה ממך הבטחה ששנה שלמה אתה לא אומר בדיחות. שנה אתה לא אומר בדיחות. אין בעיה. טוב, הרב מלובלין נעמד להתפלל מנחה, והוא מתפלל ארוך, שעתיים, שעתיים וחצי. קיצור, החסידים עומדים שם, הרב מתפלל כל כך ארוך. ואז הרב שיצר אומר, אני יודע למה הרב מתפלל כל כך ארוך. הוא מנסה להיזכר מה היה הניגון שהקלייזמר ניגנו בחתונה שלו, בחופה, והוא לא מצליח. אז לכן, אתם חושבים שהוא כאילו מכוון עכשיו כוונות, וזה, הוא מנסה להיזכר בניגון של החתונה, הוא לא מצליח, לכן הוא עדיין עומד. אתה בטוח, הרב מלובלין, הוא אומר, כן, לך שמי שיעמוד מאחוריו וינגן את הניגון ששרו בחופה, והוא יראה שהוא צ'יק צ'ק יגמור. מישהו יחליט שהוא מנסה את זה, אחד החסידים נעמד קצת מאחורי הרבה, וינגן נה 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 נה. הרבה גומר להתפלל, וכולם נשפחים מצחוק. הרבה מלובלין מסתובב, נפתו לה עצמי מרופשיץ, כן? מה עכשיו? אז הוא התברר מה הבדיחה. כלומר, לא הבטחת לי ששנה שלמה אתה לא עושה בדיחות? ומה אני יכול לעשות שהרבי יתפלל שנה ויום רביעי? זה ביטוי ביידיש, היום מתעמית בו. מה זה, מאיפה הביטוי הזה מגיע? כי בתולה ניסית ליום הרביעי. בזמן חז"ל, בזמן הגמרא, היה מקובל שעושים אירוסין, מחכים שנה ויום רביעי, זאת אומרת שנה ויום רביעי שאחר כך מתחתנים. חתונה ביום רביעי, תמיד, ולכן שנה ויום רביעי. אז זה נקרא ביידיש, היום מתעמית בו, שנה ויום רביעי. כשרוצים להגיד שמשהו לוקח המון זמן, כמו שקלה מחכה לחתונה שלה, שנה ויום רביעי זה הכי ארוך בעולם. מה אני זה? הרבי התפלל שנה ויום רביעי, כבר עבר הזמן. אבל אם מותר לי רק לנסות להציע, מה פשט באמת? זה לא בדיחה. יש פה משהו מאוד עמוק בבדיחה הזאת, כאילו בבדיחה הזאת. הרבי חושב על הניגון של החופה שלו. אנחנו יודעים, האריז"ל מלמד אותנו שהסדר שקורה בתפילה של בן אדם זה בעצם מתחיל מברכות השחר, פתאום הקטורת, קורבנות, זה עולם העשייה, ואז הוא עולה לפסוקי דזמרה, עולם היצירה, ואז הוא עולה ליוצר אור, קריאת שמע, זה עולם הבריאה, עד שמגיעים לעמידה שזה אצילות, ובאצילות שם נבנה כל צורת הפרצופים והספירות העליונות בצורה שלמה, עד שזה מגיע למצב שזה מיוחד לייחוד, מוכנים לייחוד ברמה כזאת שזה כזאת שמחה כמו חתונה בעולם הזה, שהאבא ואמא מביאים את הילדים לחתונה, נוצר במצב של ברכת ברכת שים שלום. יש מצב, ברוך אתה השם, המברך את אדוני ישראל בשלום, במילה השם מכוונים לעשות ייחוד בעולמות העליונים, ממש חתונה קורה בזמן הזה. זה כזה שמחה בעולמות העליונים שממש חתונה. ואז זה מתחיל לרדת חזרה מאשרי ובא לציון, שיר של יום, פתאום הקטורת שאומרים עוד פעם, וככה זה בריאה, יצירה, עשייה, עד עלינו לשבח. זה הסדר שקורה, זה קורה בכל תפילה. כל 18 שאנחנו מתפללים, ודאי שחרית, זה ודאי הסדר הזה. זאת אומרת שבעצם קורה פה ממש חתונה. ולכן אבא שלי באמת, שיש לו את הניגונים שלו של התפילה, אז שהוא מגיע לשים שלום, אז הניגון של שים שלום זה ניגון חופה. למה? כי בעצם מה שקורה פה באמת זה חתונה. זה יכול להיות לפי זה שכשהרבא מרופשיץ אומר, הרבא מלובלין מנסה להיזכר את הניגון חופה שלו, ותנגנו את זה ואתם תראו שהוא יגמור, זה פשוט בא לעזור לו לעורר את הנקודת החופה והשמחה של החתונה שיש בברכת שים שלום. וזה בעצם העומק של הדברים. זאת אומרת, וזה גם היום מתעמית בוח, זה בתולה ניסית ליום הרביעי. יש פה באמת, זה, יש עומק בסיפור הזה. זה, לא, זה נראה אולי, עוד פעם, מי אנחנו שנשיג את העומק של הבדיחות של הבדחן הדמלכה, כן? אבל יש פה עומק גדול מאוד בעניין הזה. רק אפשר לסיים עם נקודה אחת, עם הזכות של הרופשיצר. יש מכתב שהוא כותב לבן אדם, הדרכה בעבודת השם. ובהדרכה לעבודת השם הוא כותב לו משפט אחד. הוא אומר, ולהיות תמיד בשמחה. זה כוח השמחה, הדרך בעבודת השם זה שמחה. היה פעם אחת שהרופשיצר נכנס לבית מדרש בלילה, אחרי חצות, והוא שר ניגון שמח על והשב את העבודה, על ידביר ביתך, על הגאולה. אז שאלו אותו רבי, מה השיר? הוא אמר, אני רוצה תיקון חצות. תיקון חצות? תיקון חצות אמורים לשבת על הרצפה ולבכות. אז הוא אמר להם הרבי מרופשיץ, אמר, כתוב בפסוק, קומי רוני בלילה לראש השפועות. מה זה רוני? לרנן. מה זה לרנן? לשיר. הוא אומר, גם תיקון חצות צריך לעשות מתוך שמחה. יש סיפור גם כן שהיה עם הרב מלובלין, זה היה אחד הפעמים שהרב מלובלין קם באמצע הלילה, והוא רצה לעשות תיקון חצות, אבל הוא לא הצליח. למה? כי אנחנו אומרים, במקרה שאומרים תיקון חצות, אומרים תיקון חצות. אז הרב מלובלין, הוא היה מרגיש את צער השכינה, ובוכה ביחד איתה. והוא מנסה להתחבר לצער השכינה, והוא לא מצליח. שלח את השמה שלו, אומר, לך תסתובב בעיר, תראה מה קורה. הוא מסתובב בעיר, והוא מגיע לחתונה, והוא רואה חתונה שהרבי מרופשיץ עומד ואומר בדיחות. זה היה מהפעמים הראשונות שהוא עשה את זה. מה קרה? הוא פשוט שמע דרך החלון שתי אנשים רבים, הוא יצא, מה אפשר לעזור לכם? מתברר של שתי מחותנים שעושים חתונה היום בערב, ואין להם בדחן, והם רבים, מי ישלם על הכסף? מי ישלם את הכסף לבדחן? אמר להם, אבא, אני אעשה את זה. אני אגיע לעשות להיות בדחן. והוא עומד שם ואומר בדיחות, וכל הציבור צוחק. ואמר, אז הוא חוזר לרב מלובלין ואומר, רב נפתלי מרופשיץ עושה בדיחות. אז הרחוי זה אומר, טוב, בוא נלך לשמוע. והוא הלך, ועמד שם מאחורי החלון והקשיב, ואז הוא אומר, ברור, הוא לא אומר סתם בדיחות. הוא אומר, הוא עושה שמחה גדולה בכל העולמות העליונים, הוא עושה שמחה לשכינה הקדושה. בזמן כזה אי אפשר להגיד תיקון חצות, הוא מביא במצב שאין צער השכינה. וזה היה הכוח הנפלא, שכוח השמחה של רב נפתלי מרופשיץ, הכוח בדחן דמלכה. עוד פעם, אנחנו לא תמיד יכולים, ודאי שרחוק מאוד מאיתנו, להביא אלוקות במצב של בדיחותה ודברים כאלה. אבל גם לנו יש את הנקודה של להיות בשמחה, ולהשתדל להיות בשמחה, ואפילו, ניקוטי מוהר"ן כתוב שאפילו במילה דשטותא, וזה בעוד ספרי חסידות גם מובהר, מפור משתן כותב, שגם יש את העניין הזה, ואפילו הנפש החיים מביא את זה, בשם הזוהר הקדוש, שכשאדם מביא, נמצא בכל מצב של שמחה, הוא ממשיך על עצמו רחמים. אבל להיות חכם, להעמיק בדברים, להתבונן בדברים, לא להיסחף אחרי כל דבר, לא לקנות שטויות ולא להאמין לשטויות, לחקור דברים ולהיות בשמחה תמיד. והזכות שרב נפתלי צבי ורב מנחם מנדל תגן עלינו ועל כל עם ישראל לישועות ורחמים בעזרת השם.